מה נשמע רוני?
מה נשמע אוהד?
הכל בסדר גמור, הכל בסדר גמור, פרק חדש זה כבר טוב. משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל, אני אומר, אתם ואתן, על מה נשמע, מה נשמע, אני נדון בזה בהמשך, אבל אנחנו שומעים פודקאסטים כדי שאתם תוכלו לדעת מה טוב. ובנימה אופטימית זו אני אעשה את מה שאני אף פעם לא עושה. דרגו אותנו 5 כוכבים, עקבו אחרינו, גם אם זה באינסטגרם, אני פעם בשבוע אנחנו מעלים ביקורות, אז פאקינג תגיבו לנו, אם זה בספוטיפיי, אם זה תשלחו לנו במייל, מה נשמע פודקאסט, כמו שזה נשמע, מופיע גם בפירוט למטה איפה שאתם לא שומעים, או באינסטגרם, תגיבו לנו, כוס אמק עם כולכם.
בבקשה, בבקשה, תפסיקו עם הדיק פיקס לשלוח אליי, אני מעריך את זה, אבל בבקשה, להתמתן עם זה. נו, בן ציון שלוחה, איך עבר עליך השבועיים האחרונים?
השבועיים עברו בסדר גמור, מצב חרה במדינה, אבל לא כיף, לא פייר להגיד את זה, המצב שלי, כאילו, אני ממש בסדר, וזה מרגיש לא נעים, כאילו, לא נעים להגיד כזה, מה שלומך, ולהגיד כזה, וואלה, טוב, זה מרגיש כאילו לא הוגן להגיד את זה.
זה תמיד, כן, זה עם קריצה, או יותר נכון, עם חצי בכי, להגיד את זה, אני מבין אותך לגמרי. אתה יודע, אני יודע שבסוף יש לנו פינת התרבות, אבל אני כל כך מתרגש ממנה, כבר עכשיו, כי הסוף שבוע האחרון היה בערך התפוצצות מטורפת של אלבומים, אבל נגיע לזה, רק רציתי לספיילר מעכשיו. יצאו 8 אלבומים משוגעים. כן. אז בואו נתחיל את שלנו ונגיע. אז על מה אנחנו מדברים היום, בנצי?
בוא נדבר כשנדבר. Without further ado, כבר דיברנו על מצב חרה וזה, בוא נעבור לחדשות העסקטים. ובחדשות העסקטים הפעם, קודם כל פולו-אפ למה שדיברנו עליו פעם שעברה, אז העסקטים של רלוונט, במידה ואתם רוצים לחפש כל העסקטים שהיו קיימים לפני כן, ואו יש בהם אישויות שוות, ממשיכים, אם זה באמת מתוך 5 שבדקתי, 4 לפחות ממשיכים, אז זה פולו-אפ למה שדיברנו עליו פעם שעברה, ורציתי לתת עוד כמה דברים קטנים. קודם כל, הסקט חדש ומעניין שיצא, מעניין על מהו, זה נקרא חברים ההסקט.
אוקיי.
הסקט של כאן שיצא ממש לפני, בסוף אוקטובר האחרון, יצאו כבר 6 פרקים מהרגע שאנחנו מדברים, של כאן הסקטים בעריכת והגשת אלעד ברנוי, מגישים אורחים, כל מיני מגישים אורחים, גיטית פישר, אסף ליברמן ועוד ועוד ועוד. דווקא מגניב, נשמע מעניין, אולי גם, ואני מאמין שאנחנו גם נסקר אותו בהמשך, אבל זה חשוב להגיד. עוד דבר נוסף שרציתי לדבר עליו זה כלי AI שנקרא Notebook LM, שזה כלי AI שמשתמש בג'מיני 1.5. מה שיפה בו זה שבעצם זה נכון שכלים אחרים גם נותנים לך אפשרות לשמוע באודיו, אבל מה שהוא ממש מתבסס עליו זה את הרעיון שאתה יכול לקחת מאמר כלשהו, להזין אותו, והוא בעצם הופך לך את זה לסוג של פודקאסט. זה מגניב.
וואלה.
זה מגניב
וואו.
מאוד.
עוד מעט לא יישאר לנו אז עבודה, גם את זה לקחים לנו. הטכנולוגיה הכי תרוס לנו את החיים.
נכון, אבל את הערך האישי של הכללות והדיבור שכונה הם לא יכולים לחכות, אז אנחנו יש לנו את זה. ועוד דבר אחד נוסף וקטן, ההסקט שדיברנו עליו בפרק העשירי.
אז כאילו אתה אומר בעצם, אותך אפשר להחליף, אותי אפשר להחליף.
נכון, בדיוק, בדיוק. את האינפורמטיבי אפשר להחליף, את השכונה אי אפשר להחליף. ואני אחזור על מה שאמרתי, אה? ההסקט שדיברנו עליו בפרק העשירי בעונה הקודמת, שאני נתתי לו 5 אוזניות, ציון מושלם, שנקרא בנספליין, יצא בעונה חדשה. העונה הזאת ספציפית כולה מתרכזת סביב אומנים מה-UK, אומנים בריטים. יצאו כבר בינתיים 3 פרקים, אבל כאילו 2 פרקים עיקריים, אחד שהם עוסק ב-Happy Mondays ובסטון רוזז, ואחד על בלר. אז גם הם מעניינים, וואי, וגם מעניין שווה מאוד. לצפות, אם אתם אוהבים מרכבים בריטים, שווה מאוד להאזין ולשמוע. וזה על רגע אחד.
ואם יש לכם מלא, זה רק אם יש לכם מלא זמן כמובן, כי זה ארוך כמו המוות. אני נתתי לזה קצת פחות מ-5 אוזניות, כי זה פשוט ארוך.
ואלה היו חדשות על הסקטים.
טים טים פי טים פי טים פי טים פי.
כיאה, אנחנו עוסקים הפעם בשני הסקטים שהם יחסית, יחסית חדשים, ונתחיל מהחדש מביניהם. מסיבת הפתעה של בית הפודיום, עליהם כבר דיברנו על הרבה הסקטים שלהם. יש תוכן שיווקי, 2-3 בפרק, משהו כזה. יש שידור וידאו ביוטיוב ובספוטיפיי, מגישים טל פרידמן ומתן חלק. טל פרידמן, לא צריך להגיד יותר מדי מי זה טל פרידמן בתכלס, אבל מי שלא חי במדינת ישראל ב-30 שנה האחרונות.
קומיקאי,
מוזיקאי, מדובב, מנחה טלוויזיה, מה הוא לא עשה כאילו?
לגמרי.
ומתן חלק, גם כן תסריטאי, שחקן, והוא כתב את הספר אנשים שפגשתי בדמיון. כתב גם כן לכל מיני נראה לי שאפילו לארץ נהדרת, כן, הם דיברו על זה שהוא כתב לארץ נהדרת, נכון? ההסכת התחיל ב-29.9.24, כאמור, חדש מאוד יחסית, תדירות פעם בשבוע, פרק ממוצע סביב ה-90 דקות, ועכשיו רוני, תאמר לי, מה חשבת על מסיבת הפתעה?
קודם כל, באמת, המוזיקה שלהם נתקעת בראש, וגם, הם מצחיקים, אחי, הם חבר'ה מצחיקים. הטאש קצת מציק לי, אני לא אשקר, כי כאילו הם עושים בעצמם את הפרסומות, אבל זה קצת בכוח מדי. אבל חוץ
מדונלדס
מזה...
וספרינג, וזה הכל חוזר על עצמו גם כזה.
ופרטנר. חברים שלהם, פרטנר. אבל תשמע, הם חבר'ה מצחיקים. טל פרידמן, הבן אדם לא פחות מגאון. ואתה יודע, הוא אמר באחד הפרקים שהוא כאילו, הקטע שלו זה הוא מחפש אמת. הוא כל הזמן מחפש לדבר על אמת עם אנשים, ומרגישים את זה בכל ההוויה שלו. אתה יודע, בפודקאסט אני מתכוון. הוא כל הזמן רוצה להגיע עמוק יותר, עמוק יותר, עמוק יותר, ומתן חלה גם, אחי. לא הכרתי אותו לפני, לא הכרתי את הספר, אולי שווה לקרוא.
יש
לא
לי ירון.
הכרתי אותו. וואלה, אז אולי אני אשאיל. אבל גם כן בחור מצחיק, בחור מעניין. סך הכל, לא פודקאסט שאני אשמע באופן קבוע, אבל מהארבע פרקים ששמעתי, נהניתי. הוא ארוך גם קצת מדי בשבילי. גם לא שקר וזה. לא
אתה
יודע,
אומר
כל
שעה וחצי
הפודקאסטים
זה too much.
too much, כן. הבנו אחרי חצי שעה, כאילו. בכלל, אני מרגיש שפודקאסטים צריכים להצטמצם. אבל זה אני. מה אתה חושב?
קודם כל זה מעניין שאתה אומר את זה, ואני אגע בנקודה הזאת. אני חושב שבסקטים כאלה שבעצם עוסקים בעיקר, אין להם איזה נרטיב מנחה באמת. עוסקים בריצה מפה לשם, משם לפה, אז זה באמת מאוד מאוד תלוי בנפשות הפועלות. וכאן ספציפית אני מרגיש שעם הסיפורים שיש להם ועם הדינמיקה הטובה שעובדת ביניהם, אני לא חושב שזה too much. אני יכול להגיד לך שאת רוב הפרקים שאני שמעתי, סיימתי ככה בלי לשים לב. וכזה עושה משהו תוך כדי כלים, כביסה, עניינים, נוסע פה, שם, ונגמר הפרק, וזה לא מרגיש לי כאילו, אני אעביר, כאילו, זאת אומרת, לא הגעתי למצב שזה מרגיש לי ממצה.
אבל
כמה
מצד
דברים
שני,
שיש
אתה
לי...
מרגיש שזה תרם לך משהו?
תרם לי? לא, אבל זה היה כיף לי. קודם כל, מה שאני בא להגיד זה מאוד, שתי הדמויות ההם, שני האנשים האלה, הם מאוד מאוד מעניינים. כאילו, הביקורת שיש לי בעיקר, נגיד סתם, טל פרידמן, הוא קצת חמוד מדי. כאילו,
אני
הוא גם
מבין.
מדבר עוננות ושטויות וזה, והוא מצחיק וזה, וכאילו, לא, הוא לא עוצר את עצמו מדבר שטויות או דברים קונטרוברסיאליים כביכול, אבל הוא קצת חמוד מדי, הוא באמת כזה, ממש בן אדם נחמד מדי, וזה מרגיש כזה פלקטי לפעמים. מתן חלק הוא שכונה בקטע טוב של המילה. היחס שלו לחיים, הבאר שבע, הרבה דברים שהוא מדבר על הדמויות ועל העסקים, ואתה יודע, זה רוני בלוני, כל השטויות האלה וזה, זה כאילו... זה ממש מזכיר לי את הילדות, כאילו, את הקטעים האלה. וזה גם, אתה יודע מה, אם כבר נגעתי בנקודה הזאת, זה קטע יפה שזה כאילו אנשים שהם מחוץ לתל אביב, אולי זה משהו מרענן מאוד בהסקט הזה, ש... אתה שומע אותי?
כן, אני מקשיב,
חשבתי קפאת,
בשקקה. זה אני
אני חושב
מקשיב.
על זה, 90% מההסקטים שאנחנו שומעים בארץ, זה הסקטים שהם מאוד תל אביבים, הם עוסקים בהוויה תל אביבית, הם כאילו מתנסים בהוויה תל אביבית, ופה יש משהו שבן אדם שחי בבאר שבע, בן אדם שכאילו בא מהצפון וחי בקריית
עבר
טבעון, איך הוא
לרמת
אמר שהוא
גן,
חי?
לא?
עכשיו הוא עבר כבר?
אבל נראה לי עבר, אמר באחד הפרקים שהוא עובר לרמת גן.
אבל
או
אתה
שהוא
מבין,
רוצה
ההוויה שלו
לעבור
היא לא תל
לרמת גן.
אביבית.
זה חד משמעית, אני מסכים איתך.
ובכללי יש לו סיפורים מדהימים, אחי, כאילו, אני לא יודע, לא שמעת את הפרק האחרון, פרק 10, יצא ממש, כאילו, כשאנחנו מקליטים את זה אתמול, אם אני לא טועה.
לא, אז
שהוא
שמעתי
דיבר,
שבוע
יש
שעבר,
לו
שבוע לא.
סיפורים נגיד מדהימים, קודם כל הקטע שהוא, הדברים שהוא עבר בחיים, כאילו בין אם זה ההתעסקות שלו בפוסט טראומה בצורה מאוד מאוד כנה,
כן.
וסיפור שם עם הבן שלו, שכאילו קטעים מטורפים, אחי יש לו ילד ממש 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 קטן,
כן.
והוא אומר שהוא בוכה, הוא חווה את הפוסט טראומה מחדש, כי זה כאילו בתור חובש מי שהיה חובש, הבכי הזה, ואתה כאילו, אתה חוזר לסיטואציה שבה אתה צריך לעזור למישהו, ופה שאתה צריך לעזור לבן אדם שהוא הכי יקר לך אז הדיבור הזה אני מאוד מאוד אוהב, וזה גם עוד אלמנט יפה בהסקט הזה, שהוא עובר מאוד יפה בין המצחיק והמגוחך למרגש, בצורה מאוד מאוד טבעית, זה לא צריך להיות כזה חצי-חצי, זה קופץ פינג פונג כזה מאוד מאוד יפה בקטע הזה, וגם מתן חלק, כאילו התקופה שהוא גר במצפה, יש לו סיפורים מטורפים משם, כאילו ממש מצחיקים והזויים, בכללי בן אדם מאוד מעניין, ומצד שני בן אדם שאתה אומר, אני אפגוש אותו בשכונה, אני אדבר איתו כאילו כאחד האדם, זה לא איזה מישהו שתופס את עצמו יותר מדי.
אז למי היית ממליץ לשמוע את הפודקאסט הזה? למי היית ממליץ עליו? כי זה שאלתי את עצמי ולא מצאתי מישהו שאני יכול לבוא ולהגיד לו, אחי, תשמע, מסיבת הפתעה זה אולי רק למעריצי טל פרידמן.
אז לא, אז אני חושב נגיד סתם. אז אני חושב מהמעגל שלנו, למשל, נגיד לאביב הייתי ממש ממליץ את זה.
אוקיי.
אביב, בגלל שהוא גם, כן יש לו את הערכה לטל פרידמן, וגם הוא יוכל להבין את הקונספט הזה של השכונה והדיבור והפה והשם והזה. ואני
אוקיי,
חושב
אוקיי.
שמשהו שאתה אמרת, לא הכרתי את מתן חלק, אני חושב בכללי שזו דרך מאוד מאוד נוחה לאנשים להיחשף לדמות הזאת שהיא כן נמצאת בעולם הזה, אבל לא באמת, לא, מעטים האנשים שמכירים אותו באמת. אז מי שיש לו כזה חוש הומור טיפה יותר כזה עם עוקץ, כן הייתי ממליץ, ומצד שני אנשים שחפשים, כמו שאמרת, מחפשי האמת בכאילו, זאת אומרת, כאילו, כי בסופו של דבר שיחה עם שני אנשים, אתה לא תגיע עכשיו לעניינים על, ברומו של עולם באמת, אבל אנשים שרוצים שיחות תכלס, זה כן, זה מגניב, אני ממליץ על הפודקאסט הזה להרבה אנשים בתכלס, זה באמת לא לכולם, ועוד משהו שאני מתחיל לחשוב עליו בזמן האחרון, אני לא יודע, אולי זה כי אני לא מכיר את הנקודת מבט מספיק, אבל כאילו אני לא יודע אם ההומור הזה, שהוא מדבר הרבה על עוננות ועל ביצים ועל זה, איך זה עובר חלק אצל נשים, אצל בנות. אני לא באמת יודע, כי כאילו נגיד דורל זה לא מעניין אותה, בכללי לא שומעת פודקאסטים אם זה לא הדבר. אז מעניין, מעניין לשמוע ביקורות של נשים על הנושא הזה, שזה לדעבוני, אין לי את חוות הדעת האמיתית לתת הזה, אבל זה מעניין אותי לדעת איך זה יורד.
בתור אחד שלא מעריך נשים יותר מדי, אני יכול להגיד לך ש... תאר לעצמי ש... לא יעופו על זה. בכלל בכללי, כאילו, זה לוקח אותי לשאול את עצמי, בכלל פודקאסטים שאנחנו שומעים, או הפודקאסט שלנו אפילו, אם הוא פונה למין הנשי, כי גם נגיד מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, השתי פודקאסטים של השמאל נגד ימין, לא מצליח לדמיין נשים שמקשיבות לזה ונהנות מזה.
אתה לא חושב שיש נשים שהם... אני חושב, זה בדיוק באתי להגיד לך משהו שהוא ההפך לחלוטין. אני חושב שאם יש עסקטים שמדברים על נושא שמעניין אותך סלש אותך, אז כאילו זה סבבה, זה זורם. יש מספיק נשים שהן מתעניינות בפוליטיקה, יש מספיק נשים שהן מתעניינות במיליון דברים. זאת אומרת, כשאנחנו מתעסקים בעסקטים אינפורמטיביים, אז באמת קשור אם זה תחום העניין שלך או לא. שלך או
אנשים,
לא, לצורך העניין.
מה מעניין אותם, אחי? לק.
אין, אולי יש פודקאסט על לק?
אולי, בדוק. פודקאסטים על מטבח. מה עוד יעניין אותם?
מקצות האצבעות. סקטע. פדיקור מניקור.
אני אוהב שאתה זורם איתי, אבל... ברור, אני בטוח, תאר לעצמי, אחי, שנשים אוהבות את הפודקאסט הזה. ניסיתי רגע להיות הכי דושבג שאני יכול, אבל לא הצלחתי. לא עבר לי בגרון. אבל תודה שניסית לזרום איתי, אני מעריך את זה.
ניסיתי. זה לא הלך לי טבעי, אבל ניסיתי.
לא הלך לי, גם לי זה לא בא.
יאללה, ציונים.
אני נתתי לזה 3 אוזניות.
אני נתתי לזה 3.5 אוזניות, רק בשביל להסביר למי שלא עוקב אחרינו באופן קבוע, אנחנו מדרגים מ-1 עד 5, זאת אומרת 5 זה 10, אז נגיד אם רוני נתן 3 זה מקביל ל-6, נתתי 3.5 זה מקביל ל-7, סבבה, באמת סבבה, אבל שוב, זה גם מסוג הדברים שאני כן, נגיד לצורך העניין, מתוך 10 פרקים שיצאו, שמעתי 8, אני לא עוקב אחרי זה באופן עיוור, מצד שני זה כן משהו שבא לי בטוב בכללי.
אני פשוט, אני חייב משפט אחרון שנגיד על הפודקאסט הזה, פשוט כל פעם שאני שומע פודקאסטים בסגנון, זה מזכיר לי את כמה אני בן אדם ציני כבר, וסרקסטי די אני מרגיש שהכל חולף לידי כזה. אוקיי, זה מצחיק, סבבה. כאילו, אוקיי, אתה מדבר על החתולה המתה שלך, אני מכבד את זה אחי, אבל זה קצת על הזין שלי. כזה, לא יודע, אני מרגיש קצת מנותק.
אם נגעת כבר בנקודה הזאת, זה קטע. כי הפרק התשיעי, מה שאתה מדבר עליו בעצם, זה פרק שמתן הביא עבור טל פרידמן מתנה לחתולה שלו, שהחתולה בדיוק מתה, בדיוק נפטרה.
על זה
הדבר. וכמו שאתה אומר, זה כאילו מצד אחד, זה באמת היה קטע כזה מרגש ומיוחד, ומצד שני, זה שוב, זה מתכתב עם המציאות שאנחנו נמצאים בה, כאילו שאתה חושב על חטופים, ואתה חושב על אנשים שנופלים יום-יום, אז כן, יש לי פחות אמפתיה עבור חתולה... ספציפית אני גם שונא חדולים, אז בכלל אין לי אמפתיה, אבל לא, אבל יש לי את ההבנה הזאת למה זה קומפניין, למה זה חיית מחמד, למה זה התחושה הזאת, כאילו אני לא יכול לתאר לעצמי איך אני אחווה אובדן כזה, שזה יקרה בסופו של דבר.
אז אני בדיוק במקום השני, אני יש לי 2 כלבים, אחי, אני סופר את השניות לאחור, כלב אחד בן 15, אחד בת 10, יאללה, אמרו לי הם חיים 9 עד 12 שנה, איפה השקרים של האנשים, כמה שנים הם חיים בעלי החיים האלה?
יש כאן אומרים שכלבים גדולים אמורים למות בגיל יותר צעיר.
הכלב לא רוצה למות, אני מסתכל, תראה איזה שטיח אחי, אתה לא רואה אותו, אבל... שטיח שגם התחיל להשתין על עצמו לאחרונה.
כן, אתה בן אדם ציני, אתה כבר אין בך רגש, בגלל זה...
אין, אפס, אפס רגש, אפס.
מהרגע שהחלטת שאתה ימני, אין לך לב יותר, זאת הנקודה.
אני קיוויתי לפרק אחד שלא דבר על פוליטיקה. אחד, די. בבקשה.
אז בואו נחשוב, איך עושים פרק בלי לדבר על פוליטיקה? מה שמוביל אותנו להסקט הבא.
אופה.
איזה גישה. ההסקט השני שנדבר עליו היום הוא איך לעשות דברים, איך לעשות דברים מבית כאן הסקטים, הערוץ, עולם התוכן שבקרוב בזכות קארי הולך להיעלם מהעולם. אין תוכן שיווקי, אין שידור וידאו. מגישה שיר ראובן, שיר ראובן שהיא עיתונאית, הייתה בבלייזר, הארץ, תסריטאית, יצרה את ילדות סכסכניות, ועכשיו יש לה מחזה חדש, כאפות, עם מוזיקה של, איך קוראים לה? נונו.
היית אומר,
וסטנדאפיסטית. והסטנדאפיסטית, ודיברנו עליה גם בסקטים אחרים, דיברנו עליה בזינוק לאתמול וכדומה. הסקט התחיל ב-26 לשמיני 24, תדירותו פעם בשבוע, אורך פרק ממוצע כ-50 דקות. ועכשיו רוני, אתה יודע מה, נדבר על מה זה אומר, למרות שהשם קצת מסגיר את הקונספט?
תסביר לנו, תסביר לנו.
בעצם הרעיון של ההסקט הוא ששיר ראובן כל פעם מראיין את אדם כלשהו, שנותן לה את המניואל כביכול של איך לעשות דברים. זה הפרמיס, זאת נקודת ההנחה. עכשיו דבר, למה יש לי, כבר על זה יש לי ביקורת, אבל דבר.
וואי, מעניין, איך אני אוהב שאנחנו חושבים שונה לגמרי על דברים. אני חושב שאני מעריץ אותה, אחי. אני באמת מאוד מתרשים מהיכולת, איך אומרים? לרעיין, רעיון, יכולת הרעיון שלה. ויש את שיחה והיא מעניינת והיא מצחיקה, ומה שאמרת מקודם על זה שכאילו עובר לך פרק זורם ופתאום הוא נעלם טס, אז ככה הרגשתי עם כל פרק ששמעתי, וברוך השם שמעתי על ענת קם, שאישה בזויה שאני לא סובל, וזה פשוט מדהים, כי הפרק גרם לי עוד יותר לחזק את דעתי כשהיא אומרת, לא יודעת למה עשיתי את זה, לא אהבתי את צהל, לא היה לי כיף בן צהל, נתתי
אלף
מסמכים, פאק ישראל.
אם כבר נגעת בנקודה הזאת, אז זה קטע, כי אני אומר, אם היה פה איזו אידיאולוגיה מטורפת, הייתי אומר, אוקיי, יש פה מישהי שמונעת וזה, אבל זה כזה, שיהיה. היא הבת זונה.
היא הבת זונה. אחרי זה הפרק על יאיר לפיד, באמת, שיר ראובן, אני אוהב אותך, אבל השמאלניות שלך, וגם זעזעת אותי, זה הדבר האחרון שאני אגיד על פוליטיקה הפרק, יאיר לפיד גם כנות בן אדם נאלח, שאלוהים ישמור מה הוא עושה בפוליטיקה שלנו, זהו. פרק מהמם ששמעתי היה על איך להיות נער גבעות עם דוב מורל, היה מאוד מעניין. הפרק עם ליאור דיין, הלך לעבור גמילה, מאוד מעניין, למדתי הרבה על עצמי בפרק הזה. על זה, העובדה שאני לא נרקומן כמו שאני חושב שאני.
זהו, זה לא טוב, זה לא טוב מה שאתה אומר למשל.
אתה יודע, הוא אמר
שמה, זה משהו שאנחנו נוטים לעשות יותר מדי, את או יש הרבה יותר גרועים ממני, עברו הרבה יותר זה, 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 זה.
זה הדבר היחיד שאני לא ציני אליו, אנשים שהם גרועים יותר ממני. זה הדבר היחיד שאני מכבד כבר בעולם הזה. אנשים שיותר גרועים ממני. וליאור דיין, ברוך השם, יותר גרוע ממני. הוא אומר שם, שהוא מקנה באנשים שיכולים לעשות סם קשה פעם בשבוע, שבועיים. אתה יודע, והיא תופך לעצמי, אני שומע את זה, היא תופך לעצמי על השכם.
איזה גבר אני.
איזה מלך.
ליאור דיין היה תופס ממני.
ליאור דיין מקנה בי. וכמובן, יש את הפרק של איך להיפרד מחברה טובה של כרמל צייג. גם כן, לקח אותי צייג, איך שלא אומרים את זה.
דיברנו עליה גם כן,
דיברנו עליה.
עזרת טריגר.
כן. לקח אותי הרבה גם לחשוב על החבר'ה שלנו ועל דברים שאנחנו עברנו כחבר'ה, זה היה מאוד מעניין. אז מאוד מאוד אהבתי את הפודקאסט, מחכה לשמוע כבר את אורנה בנאי ואיך לשמור סוד. מה אתה חשבת?
אז קודם כל להתחיל באמת מאורנה בנאי, אם כבר דיברת, בגלל שאיך לשמור סוד זה מאוד מאוד רלוונטי עכשיו, ואיך קוראים לו שיצא מהארון? לא...
אז עדן אמר, חסון.
עדן חסון שיצא מהארון, אז היא גם...
שדרך אגב, מסתבר שכולם ידעו את זה. זה כאילו היה
גם השרית חדד, לא כולם ידעו.
תרית חדות, ידענו בגלל המורה לנהיגה שלנו.
לא משנה, זאת לא הנקודה, כן. אני אומר שזה היה מאוד רלוונטי, כי בעצם איך לשמור סוד שהיא מדברת שם בפרק האחרון, זה בעצם על הקטע שלה להיות בתוך הארון, ואורנה בנאי חיה את זה עד גיל מאוד מאוד מאוחר, עד גיל 40 ומשהו, 46 אם אני לא טועה.
מה שקרה.
שמרה את הסוד הזה כביכול, וכשעדן חסון יצא מהארון, אז היא בעצם פרסמה חלקים מהרעיון, ודיברה על זה של איך ההורים שלה תפסו אותה עם מישהי בגיל 16, ואיך הייתה ההתייחסות. זה גם מראה לנו הצצה לעולם שהוא כביכול פרימיטיבי, זאת אומרת, כביכול הדור הקודם ואיך הם חוו את זה, אבל מצד שני אני לא יודע, טוב, אני לא רוצה, לא יודע אם אני רוצה להיכנס לעניינים העדינים בזה, זאת אומרת, אני חושב שהרבה אנשים היום לובשים על עצמם את ה... לא, אל תעשו את זה בפומבי, אבל אין לי בעיה שכל אחד יעשה זה, אבל אני חושב שאנחנו היום הרבה יותר קל לנו למסגר את עצמנו במשהו שיתפס לנו כלא גזעני, כלא... אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אנחנו
אני מבין מה אתה אומר.
מאוד, אנחנו close minded מאוד, יש לנו פשוט תימוכים טובים לכאילו למה זה...
אני חושב שיש כזה קיצוניות לשני הכיוונים, וכאילו כל קיצונות, קיצוניות אוכלת, מאכילת עצמת המפלצת שהיא, על ידי הקיצוניות השנייה. כי זה ממש מאכיל לך את השני. יש את השומרנים שאומרים, לא, לא, לא צריך ככה, תשמרו לעצמכם את מי שאתם, שזה קיצוניות אחת, ויש כל הפרוגרסיבים שלוקחים את זה למקום השני. לך, אתה רוצה את זה לשכב עם חתולים, שכב עם חתולים. איך קראו לה? הוא ששוכב עם כלבים בפודקאסט.
כן, איך לאלף.
איך לשכב עם כלב. איזה פרק דיברנו על זה, חבר'ה? תחזרו לפרק הזה. פרק חשוב. אתם תלמדו הרבה.
מה שאני בא להגיד, והדבר הראשון, אני אחזיר אותה on course, שבתכלס, הפודקאסט הזה משקר בשם שלו.
תסביר.
כי זה איך לעשות דברים. אז קודם כל, זה בסדר, כי קשה לי עם הסקטי רעיונות, אבל כשמדובר על נושא מסגרת ספציפי, אז זה עובר חלק ויפה, וזה לא בעייתי כמו הסקטים אחרים שיצאו לנו מהתחת לגמרי. אבל בתכלס, הסקט הזה...
בן בן ברוך. הashtag בן בן ברוך.
וואו.
בלתי אפשרי.
אבל בתכלס הפודקאסט הזה, א', הוא לא בא ללמד אותך באמת איך לעשות דברים, אלא בוא נדון פשוט בחוויה הספציפית שאתה עברת, ואיך כן. זה, מה זה עשה לך ומה זה אומר לך והכל, או להידיין בכללי על המושג הזה של מה זה, לא יודע מה, חברים ואיך נפרדים מהם ומה זה זה, ואיך, כאילו, אין פה באמת מניואל. מצד שני, אתה יודע, הגמל לא רואה דבשתו, אנחנו נקראים, מה נשמע, מדריך ההזנה לא רשמי להסקטים, שבתכלס אנחנו ביקורת פודקאסטים, אז בסדר, אני יכול להבין את הבעיות בשם בקטע הזה, וגם שוב, נגעת נקודתית, בפרק השני עם יאיר לפיד, יאיר לפיד איך להיות ראש ממשלה, אחי, זה כמו, זה כאילו אני, התראיין אותי לאיך להיות מלצר בבית מלון, שהייתי יומיים מלצר בבית מלון, זה אותו דבר, זה אותו קונספט, כאילו.
זה באמת היה בדיחה, זה באמת היה בדיחה.
כאילו, סבבה, תראייני אותו איך להיות ראש אופוזיציה, איך לעבור לפוליטיקה.
גם את זה הוא לא יודע, הוא לא מגיע, אם הוא היה מגיע לכנסת.
לא, אבל איך להיות ראש ממשלה, זה היה קצת, זה היה קצת קשה לי. אז כאילו, עם הקטע הזה יש לי בעיה, אבל מצד שני, כמו שאמרת, אני מת על שירי ראובן, גם על הכתיבה שלה, היא מצחיקה אותי, היא שנונה, והיא כאילו ממש מראיינת טובה, שהיא יודעת, איך אמרת את זה? יכולת הרגעי היעלות שלה.
אני בטוח שיש דרך להגיד את המילה הזאת.
הסקט עובד סבבה. אני נהנה, אני שמעתי הרבה פרקים, אני גם מתכוון להמשיך לשמוע אותו, וזהו, אין לי יותר מדי מה להגיד, זה פשוט, תבחרו נושאים שמעניין אתכם, היו פרקים שלא שמעתי, נגיד יוני בלוך לא שמעתי, כי זה לא באמת מעניין אותי, אבל היו פרקים שכן עניינו אותי, אהרון גבע איך לאבד אבא נגע בי באופן אישי, אבל שוב, אני חושב שזו חוויה כל כך סובייקטיבית, שאין פה מקום לא לערוך השוואה, ולא, אתה מבין, אז גם במקומות האלה שהם מאוד דיברו אליי, זה היה יותר מעניין לשמוע זווית של מישהו אחר ואיך הוא חווה את זה, מאשר המקום שבו אני התכנסתי לעצמי וחשבתי, יו, איך זה מקביל, איך זה זה, איך זה זה. אז פודקאסט טוב, אבל הוא קצת יומרני בנקודת המוצא שלו. זה כל מה שיש לי להגיד.
אני מבין, אני חושב שזה לא, שבגדול יש כאן הרבה, זה כאילו, זה איך לעשות דברים, אבל זה לא באמת הכוונה של זה, בכוונה באמת זה רעיון עם אנשים שמה שנקרא, לא, מקצועיים בתחומם, כמו ענת קם, להיות גרועה או יאיר לפיד, עוד אחד גרוע, או ליאור דיין עוד אחד גרוע. כאילו זה הפוך, הפודקאסט הוא הפוך. היחיד שבאמת לא...
איך לא לעשות דברים.
איך לא לעשות. בגלל זה אני אומר, היא צריכה להביא אותנו. איך לא לעשות פודקאסט.
איך לא לעשות פודקאסט, וואי אחי.
היא צריכה להביא, אנחנו יכולים להיות מעולים בפרק הזה. אבל נגיד, הפרק עם יוני בלוך אני גם לא אשמע, כי הוא בן אדם נגיד יותר טוב ממני. אז אין שום סיכוי בעולם.
זהו, באתי להגיד לך את זה, אמרתי, זה לא מעניין אותי, אבל תכלס אני מקנא בו, הבן זונה, כאילו גם זמר כזה מוכשר, גם כזה הייתי כיף, יושב בארצות הברית חי עם ים כסף, איך זה דיין?
תמות, בדיוק, אני לא... נגיד, יאיר לפיד, כיף לשמוע קטע כזה, אתה אפס, בוא נשמע אותך, איך היית דקה וחצי ראש ממשלה.
לא, יאיר לפיד, כאילו קל לצחוק עליו כמה הוא מטומטם וזה, הבן אדם עשה הרבה דברים, גם בכתיבה, גם במוזיקה, הוא עשה הרבה דברים טובים.
כבודו במקום, כן, כן, כן.
מה ששלו, שלו.
בעולם התרבות, אני מקבל את זה. מה ששלו, שלו, אני מקבל את זה. טוב, היה כיף אחי.
טיעונים.
ארבע אוזניות. בכיף, בשמחה,
גם אני
באהבה
נתתי
גדולה.
לזה 4 אוזניות.
באהבה גדולה.
בהחלט, בהחלט אחלה הסכת.
ושיר ראובן, תמשיכי לעשות פודקאסטים, בבקשה. בבקשה.
זהו, אתה יודע איפה היא מתארחת הרבה? טם טם טם.
אני
אצל
מאוד מקווה
אדלר
שאתה לא...
מארח.
לא! בוז!
זה מצחיק, אחי, כאילו אנחנו סובבים, גיא אדלר הוא השמש, הוא השמש שלנו, ואנחנו סובבים סביבו, גם פעם שעברה דיברנו על יאיר רבינוביץ' שהוא איתו בזה, עד
הוא החור
שנגיע
שחור
בסוף.
שלנו, הוא החור שחור שלנו, שבסופו של דבר אנחנו נשקע בדורו, והוא יעמוד על הקברים שלנו.
ונעבור לפינה, אהובה על רוני, עכשיו אתה דבר שעה ואני אשתוק, פינת התרבות. פינת התרבות.
אני לא אדבר שעה, אני אעשה את זה ממש בקצרה. אני אוהב שאתה מדבר, אני אוהב להקשיב לך. אבל תראו, היה סוף שבוע מטורף מבחינה של מוזיקה, באמת. קודם כל, קנדריק לאמר שזרק אלבום משום מקום, בלי שום הודעה מוקדמת, JNX, כן, אלבום מבריק, לשמוע. פאדר ג'ון מיסטי, הוציא אלבום, מהשה.
הם ביף, נכון? יש להם ביף אחד עם השני? או שאני...
לא, 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 זה לא. הביף שלו זה עם דרייק, אבל זה כבר לא ביף, כי הוא השפיל את דרייק לגורמים. ג'יי קול גם הוציא אלבום, ואיתו היה לו מיני ביף, כי ג'יי קול ודרייק הרי אמרו, איזו להגיד שבשורה, אותו שורה איתו, קרה הפרים הכי טובים, אבל כולם מבינים כבר שזה לא המצב. אבל פאדר ג'ון מיסטי, אחי, תשמע את האלבום, מהשה משנה? מהשה משנה? לא יודע איך אומרים את המילה הזאת, זה בריאל גראונד.
אני להקריא לך את הכותרת ב-NME?
נו.
פאדר ג'ון מיסטי drops new Kendrick Lamar diss track after rapper releases new album on the same day as him. ידעתי שיש להם ביף, יש להם ביף, פשוט לא ידעתי שפאדר ג'ון מיסטי התחיל... כן.
אבל מה הקשר ביניהם?
כי זה, שוב, לפי מה שהכותרת אומרת, זה שהוא הוציא Out of the Blue אלבום בזמן שהוא היה אמור לקבל את הבמה, אז כנראה פאדר ג'ון מיסטי רוצה משחקי גודל זין וכאלה.
מאוד מוזר בעיניי, אבל מגניב. אופף הוציאו אלבום חדש, גם ממש כיפי. שמעת?
לא, לא שמעתי כלום הסופה של זה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. מייקל קינווקה הוציא אלבום חדש, אלבום אחרי אלבום אחרי אלבום, מדהים, מדהים, נהניתי מאוד, ממליץ לכולם.
אמרתי שאביב זרק לי ששבק הוא לא יוציא שיר חדש.
שיר חדש של שבק יצא, כן, אמן. קצת גיי.
כן?
כן, קצת גיי. אבל כיף לשמוע את נימינים.
תקווה, בלה 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 וכזה.
כזה. כיף לשמוע את נימינים.
אני אומר, יש לך עוד משהו?
בלוקד הוציא אלבום חדש, טושל הוציאו אלבום חדש, מי שאוהב טרנס. טושל, לשמוע, מדהים. זהו. לך על זה.
אז זהו, אני יכול להגיד שמה שבחודש האחרון אפילו תפס אותי הכי חזק בסו-קולד עולם התרבות, זאת אומרת, התוכן שצרחתי שהכי עניין אותי, היה סדרת הדוקו מופת שבכאן 11 של, שיצר עומרי אסנהיים, המולים, יענו המוציאים לאור. מי שלא ראה, קודם כל יש בז מאוד מאוד גדול סביב הנושא הזה, אבל מי שלא ראה או לא עניין אותו כי זה, לא יודע, לתמי לעזאזל מעניין מוציאים לאור של עיתונים, זה אחד הסיפורים הכי מטורפים בעולם, כאילו. גם המאבק המאוד מאוד עיקרי בעיתונות הכתובה בישראל, בעיקר סביב ידיעות אחרונות ומעריב, ועוד יותר ספציפית על משפחת מוזס. אני חושב שהתסריטאים לא יכולים לכתוב את ההיסטוריה של המשפחה הזויה הזאת, כאילו שקרו שם דברים באמת באמת מטורפים. עדיין לא ראיתי את הפרק הרביעי ששוחרר בזמן שאנחנו מקליטים, שוחרר אתמול, ויש סך הכל 5 פרקים, זה באמת כל כך מעניין, אני כבר יודע בוודאות שאני אראה את זה פעם נוספת, אז ההמלצה ממש ממש חמה. ועוד קצת להישאר בעולם שלנו, אז שבוע שעבר יצא בהוקלט ובושה על הסקט שדיברנו עליו של עמית ארז. הם עשו על האלבום הבכורה של הסמכות מ-1998.
וזה וואו,
שעתיים
זה
וחצי
טוב.
אחי של תענוג. אה? קודם כל לא הפתיע אותי כל כך שהם לא ממש הכירו את האלבום הזה, אבל זה גם גרם לי לחזור לסמכות. כאילו שמעתי את הסקט ואז הלכתי לשמוע את הסמכות, והלכתי לשמוע חומרים של ישראל ברייט לבד. ממש 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 כיפי שאתה יודע, שאתה עושה את המעבר הזה. אז כן, רוב הזמן, אני עסקתי בזמן האחרון, בפינת התרבות שלי, אני יותר ברטרו פרספקטיבה, נקרא לזה.
וואלה, מעניין מאוד. אבל אני מצטער פשוט קראתי על הדיסטרה, על הטרק של פאדר ג'ון
מיסטי. יש לי הזי, לא שנייה, אנחנו מסיימים, אני מדבר. אני אוהב להקשיב לך, אני אוהב להקשיב לך,
איזה אפס. טוב, אבל פשוט היה לי כל כך מוזר, טוב, זה לא בדיוק דיסטרק, אבל כן, פשוט מסתבר שהם כל השנים האחרונות, ב-12 שנים האחרונות, תוציאו את האלבום שלהם.
מוציאים כל הזמן, בחשיפה.
מסונחרן,
כן. כזה, חכה שהוא יוציא, שפאדר ג'ון מיסטי יוציא אלבום, נוציא לזיין הזה אלבום באותו יום.
כאילו גם, הם שני סוגי מוזיקה שונים לגמרי, זה לא אותו קהל בכלל, אבל סבבה. אז אתה אומר לראות את הדוקומנטרי הזה?
לפני שעה הפסקתי לדבר על זה, כן, רוני, כן, לראות את הדוקומנטרי הזה. יו, זה לא יאומן כמה אין לך מילה, אתה אומר משהו, ואחרי דקה כבר כאילו זה...
זה היכולת קשב שלי, היכולת קשב שלי.
יכולת קשב, לא, זה מה שקורה, שימני אמור להקשיב לשמאלני, זה מה שקורה.
כמעט הצלחנו, כמעט פרק שלם הצלחנו. דרך אגב, אם כבר מדברים על תרבות, ראיתי את גלדיאטור החדש בקולנוע.
נו, פח.
אל תבזבז את הזמן. נורא ואיום.
יאללה. לקראת סיום נאמר תודה רבה לירון בן צור על הפתיח. תודה רבה לכל מי שהזין או הזינה. אמרנו, דרגו אותנו, תעקבו אחרינו, תגיבו לנו, תפסיקו להיות חרות. ותודה לך, רוני.
תודה לך, אוהד. איך קוראים לדוקומנטר הזה שדיברת עליו אבל?
המולים, בכאן 11. המוציאים לאור בהמולים.
כמו הצדפה שאתה מוצץ, אתה שואב?
כן,
המולים.
טעים. ועד הפעם הבאה.
תודה רבה.
סלוויישן.
כמה זמן יצא? דווקא סבבה, אחרי אנחנו...
ממש כמעט 40 דקות, כי הנה אני רואה שזה הולך להיות ממש בזה הרגע לעבור את רף ה-40 דקות. זאת אומרת שההקלטה שלנו היא בסביבות 35 דקות. זה הופך להיות הסטנדרט.